אתם מאזינים להסקט של בית אביחי, קצה הקרחון, מחלוקות עומק על סדר היום בישראל.
הפעם הראשונה שבה ראיתי את מם בבית הכנסת, לא ממש שמתי לב אליה. הנחתי שהיא קרובת משפחה שמתארחת אצל מישהו. עברו כמה שבועות עד שהתחלתי להפנים שהיא לא עוד אורחת. שבתות וחגים, ערב ובוקר, בחורף ובשרב, היא שם. עוקבת ומתפללת, ובסוף התפילה נעלמת. אז בשבת אחת ניגשתי אליה והתעניינתי. מי את? מה את עושה פה? איך את קשורה? התברר לי שהיא ישראלית וחילונית, אבל כיוון שאימא שלה לא יהודיה, היא החליטה להתגייר. היא סיפרה שנוצר לה קשר קרוב מאוד עם המשפחה המלווה שלה, ושבבית הכנסת שלנו, שבו גם נשים לוקחות חלק משמעותי בתפילה ובתקסים, היא לראשונה מרגישה חיבור ליהדות. אני כבר דמיינתי את הקידוש החגיגי שירים אולי אצלנו אחרי שתשלים את הגיור, וכמה משמח ומרגש יהיה המעמד. אבל כמה שבועות אחר כך, היא פתאום נעמדה בסוף התפילה מול כולם, הודתה על הכנסת האורחים, אמרה כמה מילים חמות, והלכה. מבין השורות, הבנתי שהמעמד בבית הדין לא הסתיים כפי שציפינו. הגיור שלה לא אושר. רק מאוחר יותר הבנתי את הסיפור האמיתי. בית הדין לגיור גילה שהמשפחה שמלווה אותה ובית הכנסת שבו היא מתפללת, משתייכים לצד הליברלי של העולם הדתי, ונרמז לה שאם היא רוצה לעבור את הגיור בהצלחה, כדאי שתחליף משפחה ושתעבור לבית כנסת אחר. של דתיים אמיתיים, או רגילים, או לפחות כאלה שיותר מקובלים על הממסד. האמת? נפגעתי. נפגעתי בשבילה, נפגעתי בשביל המשפחה שליוותה אותה, ונפגעתי גם בעצמי. כיהודיה, כילידת הארץ וכדתייה, אני בדרך כלל נמצאת בצד הכביכול נכון של יחסי הכוח בין דת למדינה. והנה, לרגע אחד טעמתי את טעמו הצורב של האלבון, את הטלת הדופי, את האמירה של בעלי הכוח שאני והחברים שלי לא מספיק. לא מספיק יהודים, לא מספיק דתיים, לא מספיק אותנטיים, כדי ללוות מישהי שרוצה להתגייר. אני כנראה יצאתי מהבועה שלי קצת מאוחר, אבל החוויה הזאת היא עניין יומיומי עבור מאות אלפי ישראלים שלא מוגדרים כיהודים על פי ההלכה. מצד אחד, רשמית הם לא נחשבים כחלק מקבוצת הרוב במדינת ישראל. נכון, הם אזרחים, לכאורה שווי זכויות, אבל לא באמת.
מרינה?
שטוע?
בשביל מה פקס?
ביתנו שלך, מתנה לחתונה.
מה פתאום פקס?
לקבל אישור, מכוכבית גיור.
כוכבית גיור?
דה, מחייגים כוכבית גיור ומקבלים אישור.
רגע, את לא יהודיה?
עכשיו, כן.
אם אתה, או במיוחד את, לא יהודים על פי ההלכה, אתם לא יכולים להתחתן פה, קשה מאוד גם להיקבר כאן, פה ושם מעקמים עליכם את האף ומחטטים לכם בהיסטוריה המשפחתית, ובגדול, יש תחושה קשה שאתם סוג ב'. מצד שני, אם אתם רוצים לסיים את הסאגה הזאת ולהצטרף לקבוצת הרוב, כלומר להתגייר, זה הולך ונהיה כמעט בלתי אפשרי. שאלות חודרניות, מעקבים, איומים בביטול הגיור באופן רטרואקטיבי, ויותר מכל, דרישה להצטרף דווקא לזרם המחמיר ביותר ביהדות, ולא לליברלי יותר, כמו הקהילה שלי, הופכים את התהליך הזה למסלול נינג'ה אקסטרימי במיוחד, שרק מעטים צולחים אותו. וגם המספרים מדברים בעד עצמם. יש היום כחצי מיליון ישראלים המוגדרים חסרי דת, או במילים אחרות, לא יהודים על פי ההלכה. 10% מהם בחרו להתגייר. זה הרבה? זה מעט? תלוי את מי שואלים. יש מי שטוענים שהמספרים האלה הם סיבה לבהלה, שבקצב הזה הרוב היהודים במדינת ישראל הולך ונשחק, שבעוד לא הרבה שנים יהיה קשה לילדים שלנו להתחתן עם יהודים אפילו פה בארץ, ושלכן צריך לבצע רפורמה דרמטית בתחום הגיור כדי לפתור אחת ולתמיד את הבעיה הזאת, שהיא ממש לא הבעיה של חסרי הדת עצמם, אלא של החברה הישראלית כולה. אבל יש גם צד שני. האם הם וחבריה לסיטואציה הזאת באמת לא יהודים? האם מי שחיים כאן, מדברים עברית, משרתים בצבא, אוכלים תפוח בדבש בראש השנה, מדליקים נרות בחנוכה, ויושבים על יד הדודה המעצבנת בליל הסדר, הם באמת לא חלק מהקולקטיב היהודי-ישראלי, רק כי ההורה הלא נכון הוא היהודי הגנטי במשפחה? האם הגדרות הלכתיות הן אלה שצריכות לקבוע את השייכות לקבוצת הרוב של יהודים חילונים בישראל? אולי עצם החיים במדינת ישראל היהודית הם תהליך הגיור האמיתי היום? אני אפרת שפירה רוזנברג, והיום אנחנו על קצה הקרחון, מי הוא יהודי? נתחיל עם קצת נתונים. מ-1948 ועד 2018 התגיירו בישראל למעלה מ-100,000 אנשים, או בואו נגיד את האמת, בעיקר נשים. רוצים לנחש מאיפה מגיעים רוב המתגיירים?
נייט!
לא. באופן אולי מפתיע, הקבוצה הגדולה ביותר של המתגיירים היא של יוצאי אתיופיה, ובאופן ספציפי כאלה שמשתייכים לפלשמורה. כ-45 אלף בני ובנות הקבוצה הזאת התגיירו עם ההגעה שלהם לישראל, משום שהיהדות שלהם הייתה בספק וגיור היה תנאי לעלייתם לארץ. לכן שיעורי הגיור שם הם 100%. הקבוצה השנייה בגודלה, כ-30 אלף מתגיירים, היא אכן מקרב יוצאי ברית המועצות לשעבר. ומתוך כ-400 אלף חסרי הדת יוצאי ברית המועצות שנמצאים בארץ, זה לא מספר מאוד גדול. כ-12 אלף מתגיירים נוספים מגיעים ממקומות שונים בעולם. אבל הקבוצה הכי מעניינת, וזאת שגם הולכת וגדלה בשנים האחרונות, היא בעצם חבריה של מם, שעם הסיפור שלה פתחתי. ישראלים וישראליות שנולדו וגדלו כאן, אבל מכיוון שאימא שלהם לא יהודיה, ההלכה לא מכירה בהם כיהודים. בחלקם פונים לתהליך של גיור, בעיקר דרך המסגרת הצבאית נתיב. למה כל כך מעט ישראלים מתגיירים? והאם זאת בכלל בעיה? כדי להבין את התמונה המלאה, צריך לחזור אחורה. והפעם, אחורה זה ממש ממש אחורה. לתנך. כשרות המואביה רצתה להצטרף אל נעמי חמותה, למסע הארוך הביתה ממואב אל בית לחם יהודה, נעמי ניסתה לשכנע אותה להישאר במואב. אבל רות, בהצהרת נאמנות מרגשת ומיתולוגית, הפכה ברגע למתגיירת הראשונה בהיסטוריה. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. סטו. לא קורסים ארוכים, לא הבטחה לחמם אוכל על הפלטה בשבת, ולא התחייבות לשלוח את הילדים לגן דתי. על סמך ההצהרה הזאת, רות נטמעה בחברה היהודית בבית לחם, והשאר הוא היסטוריה. דוד המלך כבר קרא לסבתא. אבל מאז השאלה איך מצטרפים לעם היהודי רק הלכה והסתבכה. החל מאיסור מוחלט לגייר בתקופת שיבת ציון, דרך גיורים קבוצתיים המוניים בתקופת החשמונאים, ועד קביעת פרוצדורה של קבלת מצוות, ברית מילה וטבילה במקווה, המסורת וההלכה היהודית מעולם לא גיבשה עמדה אחידה לגבי השאלה הזאת. ועל אף מה שלפעמים נדמה, זה נכון עד היום.
כשאנחנו מדברים על גיור, זה לא נקרא לזה סוגיה אקדמית.
זה נתנאל פישר. הוא דוקטור למדעי המדינה ומשמש כראש החוג למדיניות ציבורית במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. הוא חוקר את תחום הגיור במשך הרבה מאוד שנים, ויודע היטב שלא מדובר בדיון אקדמי מופשט.
הרבה פעמים מדברים על הגיור בתור איזה שנקרא לזה חצי שעשוע אינטלקטואלי כזה, מה זה גיור, מה זה יהדות, מה זה, אבל זה הרבה פעמים חיים של בני אדם. ברמה הפרקטית, זה ממש דיני נפשות. באים הורים של זוג שמתחתן שאחד הילדים שם לא יהודי, והם אומרים, כאילו, האם אני אהיה יהודי או לא אהיה יהודי, זה משפיע על הגורל שלי, זה משפיע על החיים שלי, על ההתקבלות שלי, על הילדים שלי. אז אנשים רוצים להיות חלק מהקהילה היהודית שקוראים לה מדינת ישראל.
ובגלל המשמעות העצומה הזאת, העובדה הבאה כל כך מפתיעה.
במדינת ישראל לא כך הוא גיור מעולם. כלומר, בעצם כל מה שיש מבחינה חוקית במדינת ישראל, מבוסס על פקודת ההמרה, שזה בכלל פקודה מנדטורית.
כלומר, מימי המנדט הבריטי. והיא, כמו ששמע מעיד עליה, לא עוסקת דווקא בגיור, אלא בהמרת דת. לעובדה הזאת יש משמעות אחת מרכזית.
אין הגדרה ברורה בחוק מה זה גיור, מי מוסמך לגייר, איך מתגיירים.
הבריטים עשו מיקור חוץ וקבעו שראש העדה הדתית יהיה אחראי על זה. במקרה של היהודים שחיו פה, זה הרב הראשי לישראל. הגיוני בסך הכל אם אתה שליט זר בארץ שאתה לא קשור אליה. פחות הגיוני אם אתה מתיימר לחדש כאן בארץ ישראל שלטון יהודי ריבוני. הראשון שהבין את זה היה בן גוריון. לא נקבל על עצמנו שלטון רבנים. לפי הכרזת העצמאות, ישראל היא מדינה דמוקרטית, והעם שולט בה. כך הצהיר בן גוריון בישיבת הממשלה ביוני 1958. צריך להגיד לרבנים שאל ינסו להשליט את שלטונם. סוף ציטוט. אוקיי, אז אם לא הרבנים, איך יחליטו מי יהודי? התשובה שלו הייתה פשוטה. אין לדעתי בשום מקום בעולם יהדות מושרשת, אמיתית, רבת תוכן ומקורית, כמו בישראל, הוא טען. זה היה הבסיס למה שהיום מכונה גיור סוציולוגי, גישה שרואה בעצם החיים במדינת ישראל גיור דה פקטו. לכן הוא התכוון להסתמך על הצהרת יהדות עצמית כאלטרנטיבה לגיור. העמדה הזאת לא הייתה מקובלת על המפדל שיצרה המשבר קואליציוני, בן גוריון התקפל, והמפתחות לנושא הגיור עברו לבתי הדין הרבניים, שבראשם עומד הרב הראשי לישראל כראש העדה הדתית. כלומר, לבתי הדין עצמם אין באמת סמכות חוקית לגייר, כן, הם מנהלים את כל הנושא וגם מקבלים את ההחלטה אם לגייר או לא, אבל זוכרים? בסופו של דבר, הסמכות היא של הרב הראשי לישראל. הוא צריך לחתום ולאשר באופן אישי כל תעודת גיור שיוצאת בישראל. זה כאילו שנשיא בית המשפט העליון יצטרך לחתום ולאשר באופן אישי כל פסק דין של כל בית משפט בישראל כדי שיהיה לו תוקף. מבחינה חוקתית, זה מצב בלתי נתפס.
הדבר הראשון שאני הייתי עושה, לתקן את מערך הגיור במדינת ישראל, הדבר הכי קטן בעולם, להוריד את הדבר הזה, שבו צריך לאשר פוזיטיבית כל גיור.
כי האישור הזה הוא לא רק פרוצדורלי. השמועות אומרות שלאחרונה הרב הראשי באמת לא חותם כשהוא רוצה לרסן דיינים ליברליים מדי לטעמו.
אני אומר שלא אכתום על גיור שאני לא אשלם איתו.
והאמת היא שעצם האיום כבר מספיק. תראו מה קרה למם. הדיינים כבר עשו לרב הראשי את העבודה ולא העבירו אותה.
הדבר הזה שבו צריך שהרב הראשי צריך לאשר באופן אישי כל גיור, זה דבר שהוא חמור, הוא נגד המסורת ההלכתית, הוא פוגע בפסיקה, ובסופו של דבר הוא גם פוגע במתגיירים. אנחנו רוצים לתת עצמאות הלכתית מלאה לדיינים לגייר, ואני חושב שזה היה הצעד הראשון שהיה פותר הרבה מאוד מהבעיות.
אז זאת כבר הצעת תיקון גדולה. אבל זה רחוק מלהיות הכל, כי יש עוד בעיות. והראשונה שבהן קשורה באופן בסיסי לעצם קיומה של מדינת ישראל.
בחוץ לארץ וגם לפני הקמת המדינה, כל קהילה גירה לעצמה. באה מדינת ישראל ואמרה, אוקיי, בגלל שאנחנו מדינה ואנחנו מתנהלים כמדינה ולא כשטטל, אז אנחנו עושים ריכוז של הסמכות, ורק אנשים מסוימים יגיירו, שזה בתי הדין הרבניים, כמו שבתי הדין הרבניים עוסקים הכל, אז גם הם יעסקו בגיור.
וזה כבר חידוש גדול. רשות אחת, שהיא בעלת הסמכות הבלעדית לקבוע מי יהודי ומי לא עבור כל הקהילות שחיות בתוכה, היא מצב כמעט חסר תקדים בהיסטוריה היהודית. המדינה חשבה שהיא מייצרת פתרון, אבל היא בעצם יצרה בעיה.
אממה, הם לא כל כך גיירו. זה לא משהו שהתחיל היום. הם לא רצו לגייר כל כך, מהרבה סיבות.
וככה זה התנהל לא מעט שנים, בעצלתיים, ובהיעדר חשק של הדיינים בבתי הדין הרבניים לעסוק בגיור. שובר השוויון היה הרב הראשי לישראל החדש אמונה, הרב שלמה גורן, או כמו שקראו לו אצלנו בבית, סבא.
הרב גורן, שהוא התמנה להיות הרב הראשי, הוא גילה לתדמתו שיש, אם אני זוכר נכון את המספר, 3,000, בואו נגיד, זה כמה אלפים בודדים, אוקיי? 3,000 נשים לא יהודיות מתנדבות בקיבוצים שהתחתנו עם בני קיבוץ והם לא יהודיות, והוא הזדעזע. ובכלל שפנה אליו היו הקיבוצניקים. ובעבודה שלי אני מצאתי ממש מכתבים עם הלוגו של השומר הצעיר, כבוד הרב הראשי, אנחנו מבקשים ממך, בוא תגייר לנו את הנשים הלא יהודיות של הילדים שלנו, השומר הצעיר. אז הרב גורן אמר, בסדר, אני לוקח את זה על עצמי.
איך גם מגיירים את מי שלא בהכרח רוצות לקיים מצוות, גם מתייחסים לגיור בכובד ראש, וגם מכירים בחשיבות הלאומית של המעשה הזה. הרב גורן הציע מהפכה. גיור ממלכתי שיורכב משני אלמנטים מרכזיים. האחד, הוצאת נושא הגיור מידי בתי הדין הרבניים והקמת בתי דין מיוחדים לגיור. למה זאת מהפכה? כי הוא גם דאג אישית למנות לבתי הדין המיוחדים האלה דיינים בעלי עמדות מקלות בתחום הגיור. החלק השני של המהפכה היה הקמת מערכת ממלכתית במימון המדינה של הכנה לגיור, מה שהיום מכונה אולפני גיור. כל המערכת הזאת של בתי הדין המיוחדים והאולפנים לגיור החלה לעבוד ולהתמודד עם האתגרים בתחום. האתגרים האלה הגיעו לשיא בשנות ה-90 של המאה הקודמת עם גל העלייה הגדול מברית המועצות, עשור אחרי שהרב גורן כבר סיים את כהונתו ברבנות הראשית.
הרבה אנשים יחסים את מערך הגיור לשנות ה-90 לעלייה מברית המועצות, שזה באמת נתן איזושהי תנופה, אבל אלמלא הרב גורן היה מקים בתי דין מיוחדים לגיור, אני לא חושב שהיה רב ראשי אחד במדינת ישראל שהיה לו האומץ להוציא את הגיור מבתי הדין הרבניים ולהגיד, אני מקים מערכת נפרדת לגיור.
לדעתו של פישר, מערכת הגיור הנפרדת הצדיקה את הייעוד שלה ובענק.
מתוך כ-400,000 עולים מברית המועצות שעלו ארצה שהם לא יהודים לפי ההלכה. 10%, בערך 40,000 התגיירו. זה המון. אני אומר, מדינת ישראל היא מעצמת גיור, מעולם בתולדות העם היהודי לא התגיירו כל כך הרבה אנשים, נדבר על גיור אורתודוקסי, זה לא כולל גיור פרטי, רפורמי, חרדי או מה שלא יהיה. בארצות הברית יש קהילה יהודית סדר גודל דומה לישראל, 6 מיליון יהודים פחות או יותר, אני די משוכנע שב-20 שנה האחרונות לא התגיירו שם 40,000 או אפילו יותר איש, אין מצב, גיור אורתודוקסי. התגיירו 40,000 איש ואני אומר יותר מזה, זה אנשים שהם באו מהמדינה הכי חילונית בעולם, כן, מברית המועצות, זה המון אנשים.
אין מיליוני יהודים שמתדפקים ורוצים להתגייר בשערי העם היהודי.
זה דוקטור יזהר הס. היום הוא סגן וממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, אבל בתפקיד הקודם שלו הוא היה המנכ״ל המיתולוגי של התנועה המסורתית בישראל, או בשמה היותר מוכר, התנועה הקונסרבטיבית. לדעתו, צריך להגיד את האמת על היומרה שכל מי שמגיעים לכאן ואינם יהודים על פי ההלכה, יעברו גיור מזורז, נגיש וידידותי.
זה פשוט לא נכון, זה לא קורה.
כלומר, עם כל המהפכה והתכנון לפתור את הבעיה באופן ממלכתי, המספרים נשארו זניחים. קהל היעד, אותם מאות אלפי חסרי דעת שלכאורה היו אמורים לעמוד בתור ולהתגייר, פשוט מצביעים ברגליים ולא צובעים על בתי הדין לגיור. הגיע הזמן לשאול למה. מה קרה למהפכת הגיור הגדולה ואיפה הכל התחיל להסתבך?
קוראים לי יעל ברינקי, אני מנהלת מערך בתי דין גיור כהלכה מבית עמותת עתים.
שזו מערכת של בתי דין פרטיים שאינם חלק ממערך הגיור הממלכתי. עוד נחזור לשמוע עליהם בהמשך. אבל יעל מכירה את הנושא הזה לא רק מההיבט המקצועי. זה בעצם סיפור החיים שלה.
אני נולדתי וגדלתי באודסה, שזאת עיר אחת היהודיות בעולם מחוץ לגבולות הקודש. ונולדתי למשפחה יהודית, שזה סטטיסטית מאוד הגיוני כשאתה נולד באודסה.
ברור, אתה וביאליק אחד העם וז'בוטינסקי.
יש לי אבא יהודי, אמא שלי אמנם לא יהודיה לפי הלכה, אבל אבא שלה גם כן יהודי, ולכן אני מצידי גדלתי במשפחה יהודית לכל דבר ועניין.
זה אומנם הסיפור של יעל, אבל הוא מאפיין את מי שפעמים רבות עומדים מאחורי הביטוי הסטרילי חסרי דת. שלושה מתוך ארבעה סבים וסבתות, יהודים.
אני למדתי בבית ספר יהודי מכיתה ה'. לא שזה לא היה אישו, ודאי שזה היה אישו. הרי בכיתה היו ילדים ממשפחות שונות, וכל הזמן הייתה את התחרות הזאת מי יותר יהודי בכיתה, אז ודאי שניצחתי, כי אצלי זה 75%. זה אחוז מאוד מכובד.
אז את דווקא היית ברף העליון של התחרות.
כן, מתנסית בתחרות היהדות.
וככה, עם כל הגאווה על אחוזי היהדות הגבוהים שלה, יעל הצטרפה בגיל 16 לתנועת נוער ציונית.
תנועת נוער ביתר. אני גם מאודסה, ז'בוטינסקי, גיוני, טבעי, כן, מן הסתם. ונהייתי גם מדריכה בתנועה, ושם, בפעם הראשונה, במקרה לגמרי, קראתי איזשהו מאמר, שלא זוכרת על מה הוא דיבר בדיוק, אבל שם קראתי בפעם הראשונה שהיהדות נקבעת לפי אמא, ואחרי פעולה מתמטית מאוד פשוטה, הגעתי למסקנה שבעצם לפי ההגדרה היהודית, אני לא נחשבת יהודייה, ואני בת 17, מדריכה בתנועת נוער, בשיא מחנה קיץ, שעוד שנייה אני צריכה לצאת אל החניכים שלי, ולספר להם איך זה להיות יהודים טובים, ומה הם צריכים לעשות בתור יהודים. ובגיל 17, כשהכל מאוד קיצוני ומאוד שחור לבן, הגעתי למפקדת שלי במחנה, ו... סיפרתי לה שאני כנראה לא יכולה לצאת אל החניכים, כי אני לא שייכת, לא יכולה להיות פה. אני בכלל לא יהודיה.
במקום לזלזל בהלם שיעל חשה מהגילוי הזה, ולהגיד לה, עזבי אותך, 99% מהחבר'ה פה במצב שלך. המפקדת שלה בביתר אמרה שאם זה ממש מפריע לה, יש פתרון. ולפתרון הזה קוראים גיור. אז היא התחילה ללמוד ולהתעניין, וסליחה על הספוילר, בסופו של דבר עברה גיור כהלכה, וחיה עד היום אורח חיים דתי עם בן זוגה וילדיהם. בהתבוננות לאחור, היא רואה את הדברים קצת אחרת.
בתור מי שפוגשת המון מתגיירים שאיפשהו במסלול החיים שלהם גם חוו את הרגע הזה, אני פוגשת הרבה כעס, כי איך זה יכול להיות שאתם לא מקבלים אותי, הרי אני חלק. היום בהחלט אני יכולה להגיד שגם אם לא הייתי מתגיירת, אי אפשר היה לקחת לי את הזהות היהודית שלי, כי זה חלק כל כך built in באיך שאני מגדירה את עצמי, שזה פשוט לא היה עובד. האם הייתי יכולה בכזה ביטחון להגיד את זה אז בגיל 17? לא, כנראה שהרגשתי כאילו מישהו פתאום הוציא לי את השטיח ממתחת לרגליים.
אז רוב הישראלים שנמצאים במצב שיעל הייתה בו, בוחרים אחרת, ועוד נחזור לבחירה שלהם. אבל יעל החליטה ללכת על כל הקופה, ולעשות את הכל לפי הספר. וכדי ממש להבין איך נראים חיים במרחב דתי, היא הצטרפה לאולפן גיור בקיבוץ דתי. כבר שם היא קיבלה טעימה מהתהליך.
אחד המרצים אמר לנו, זה טוב שאתם גרים בקיבוץ דתי, אבל אם אתם רוצים להצליח בתהליך, אל תאמצו את מה שאתם רואים פה מסביב, כי הם לא באמת דתיים. כאילו נשים פה עם
הולכות מכנסיים,
בלי כיסוי ראש, אז זה לא בדיוק הדוגמה שאתם צריכים לראות לנגד עיניכם, ולכן אני בתור מצטיינת כמובן, הגעתי למנהלת התוכנית ואמרתי, אני רוצה משפחה אבל דתית באמת, שיהיה כיסוי ראש.
נשמע מוכר? מתברר שכבר אז עסקו בהיררכיות שבין דתיים אמיתיים לכאלה שלא מספיק. באופן כללי אפשר להגיד שאת התהליך יעל סיימה בהצלחה רק בזכות החיבוק החם שהיא קיבלה מהרבה אנשים טובים שפגשה במהלך הדרך, ושבלעדיהם היא די בטוחה שלא הייתה מצליחה להשלים את הגיור. אבל כל מפגש שלה עם הממסד השאיר אצלה שריטה כואבת.
סתם לדוגמה, כשהגעתי למעמד הסופי בבית הדין, כשיש את הרגע של קבלת המצוות, אני עוד לא ידעתי אם עברתי, לא עברתי, היו אנשים שקיבלו דחייה, אז הייתי בשיא הלחץ ממש 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 לחוצה, וכשאמרו לי שרוצים לקבל אותי ורוצים שאני אעמוד ואגיד את המילים שצריך להגיד, התחלתי לבכות. אני אפילו לא יכולה להגדיר את זה מתוך התרגשות, אלא כמו שאת יודעת, כשנמצאים בלחץ יותר מדי, והוא פתאום יורד, אז הוא יורד ביחד עם כל הנוזלים של הגוף, כאילו ברמה מאוד היסטרית, ומאוד לא בכי חמוד כזה, בכי. אז התחלתי לבכות, ולכן לא יכולתי לדבר, לא יכולתי לחזור אחרי הדיינים, ולהגיד את המילים שאני צריכה להגיד, ואז אחד מהם אמר, גברת, יש פה יום עבודה, יש אנשים שנמצאים בחוץ ומחכים, בואי תתאפסי על עצמך ותנסי להגיד את מה שאת צריכה ולשחרר אותנו. ואני זוכרת את עצמי, א', מרגישה נורא אשימה, שאני מעכבת פה אנשים מכובדים, וגם מנסה כמובן להתאפס, אבל ברגע שאומרים לך תפסיקי לבכות, מבינה מה זה עושה לך.
ברור.
אז התחלתי כמובן לבכות הרבה יותר חזק, ואיכשהו בסוף הצלחתי להגיד את מה שצריך, לא זוכרת פשוט, מה המילים שאמרתי, לא התכוונתי באמת ולא חשבתי לעומק על הדברים שאני אומרת, רק הייתי כולי מרוכזת בלשחרר את האנשים המכובדים לארוחת צהריים. והתחושה הזאת של פס ייצור, חוויתי אותה גם במקווה אחר כך.
הרבה מתגיירות מדברות על סיטואציית התבילה במקווה מול עיניהם של שלושה דיינים כסיטואציה משפילה ומאוד לא צנועה. אבל ליעל הפריע משהו אחר לגמרי.
הדיינים שנכנסים לחדר, אני רואה אותם פעם ראשונה בחיים, הם לא מציגים את עצמם, הם פשוט נכנסו, יאללה, יאללה, דבר, מהר, מהר, יש לנו עוד אנשים שמחכים בחוץ, בדיוק באותו הסגנון, ובורחים ממני. וזה, כאילו, זה רגע שהתכוננתי עליו כל כך הרבה זמן, ועברתי כל כך הרבה בדרך. אני יודעת שאתם לא מכירים אותי, אבל תהיו איתי רגע, תתרגשו איתי קצת.
מעניין שהיא מדברת על תחושה של פס ייצור, כי כמו שכבר אמרנו, גיור בישראל היום הוא ממש לא פס ייצור. הוא יותר כמו מפעל בוטיק, שעובד במספרים מאוד מאוד קטנים.
20% מגיעים לסוף, את זה אנחנו יודעים בוודאות.
כי רובם נושרים בדרך, כאשר דוחים אותם שוב ושוב בדרישה ללמוד עוד, להקפיד יותר, ואז לחזור ולנסות שוב. רובם לא מבינים שזאת רק חלק מהפרוצדורה להקשות עליהם. הם חווים דחייה קשה ופשוט לא חוזרים.
אבל בגלל שאני לא בתוך ה-80% אלא בתוך ה-20, ואני גם, בוא נגיד, מתגיירת האולטימטיבית, שבאה לקבל בברכה כל מה שיגידו לה תגיד אמן, לא הייתה לי חוויה דחייה, כן הייתה לי חוויה של לא באמת רוצים אותי, לא מאמינים לי, לא סומכים עליי, בודקים פעמיים כל מילה שאני אומרת, אבל לא התייחסתי לזה כמשהו פסול, כי אמרתי זה התפקיד שלהם, זה מה שהם צריכים לעשות.
כשאני מבקשת ממנה לפרט מתי ואיך קיבלה את התחושה שלא רוצים אותה, שלא מאמינים לה, שלא סומכים עליה, היא מפרטת רשימה ארוכה של סיטואציות שלא נלאה אתכם בה, אבל בסופה המסקנה הקשה הבאה.
המערכת מייצרת סיטואציה שבה בשביל להתגייר אתה כמעט ב-100% של המקרים נאלץ לשקר, אחרת אתה פשוט לא תעמוד ברף, ואז היא כאילו מבקרת אותך על זה, כי היא מחפשת אותך כל הזמן ולא סומכת על מה שאתה אומר, שזה הזיה. בעיניי זה אחד הכשלים הכי גדולים שיש במערכת הזאת, שהיא מצד אחד לא מאפשרת פתיחות ואמינות, מצד שני כל הזמן מחפשת לתפוס אותך על שקר.
וזאת המסקנה של יעל, אישה שבאופן ברור ומוצהר החליטה לשנות את אורח החיים שלה, לקבל על עצמה קיום תורה ומצוות ולחיות כאישה דתייה. נערת הפוסטר של מערך הגיור, היא עוד במצב טוב.
ההבדל בין הסיפור שלי לבין סיפור של רוב המתגרים שאני פוגשת, הוא שאני הגעתי ממקום מאוד, לא הרגשתי שמגיע לי. באתי לבקש שיפתחו לי דלק, והייתי מוכנה להתחנן. לעומת זאת, רוב האנשים שאני פוגשת, רובם נולדו או גדלו בארץ, הם ישראלים לכל דבר ועניין, הם גאים בזה שאין להם זהות מלבד זהות יהודית, ולכן הם באים עם הרבה ביטחון שמגיע להם, ואני גם באמת חושבת שמגיע להם. גם בן אדם שמגדיר את עצמו חילוני, הוא לא גר בנתק מוחלט מהדת ומהמסורת היהודית.
והנה החידוש הגדול שיצרה הציונות בהיסטוריה היהודית בכלל, ובתולדות הגיור בפרט. רוב רובם של האנשים שחיים היום בישראל ולא מוגדרים יהודים על פי ההלכה, מגדירים את עצמם יהודים על פי כל קריטריון מהותי אחר.
הם מרגישים חלק בכל המובנים, לא רק מבחינה לאומית. גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה דתית, מכל הבחינות.
הם לא דתיים על פי שום הגדרה מקובלת, אבל הם חיים על פי לוח השנה העברי, חוגגים את חגי ישראל כמו כולם, משרתים בצבא ולפעמים גם נופלים על הגנת המולדת שלא תמיד נולדו בה. המסורת היהודית מלווה את היום-יום שלהם בין אם מתוך חינוך ובחירה מודעת, ובין אם בגלל שבמדינת ישראל היהודית זאת פשוט ברירת המחדל. בחוויה שלהם הם יהודים לכל דבר ועניין. ואז הם מגלים שהם לא. ומתחילה סאגה ארוכה שברוב המקרים מסתיימת במפח נפש. וזה הזמן לעשות רגע הפסקה כדי להבהיר משהו. זה לא שמישהו בבתי הדין רוצה להתעלל במתגיירים חלילה. מן הסתם יש פה ושם דיינים ערלי לב וחסרי רגישות שמתנסים על המועמדים ומזלזלים בהם. יש סיפורים קשים, זה ברור, אני לא מחדשת לכם כלום. אבל העניין הוא לא המקרים יוצאי הדופן, אלא השיטה. והשיטה, ברוב בתי הדין לגיור, היא להקשות, להחמיר. להעלות, יש מי שיגידו לראשונה בהיסטוריה היהודית, את הרף הנדרש מהמתגיירים לגבוה ביותר שאפשר לדמיין. שמירת מצוות על מלא, הפגנת ידע משמעותי בכל נבחי ההלכה על פרטיה ודקדוקיה, העברת ילדים לחינוך דתי ועוד. והחידוש האחרון מבית היוצר של בתי הדין, ביטול רטרואקטיבי של הגיור במקרה שאחרי קבלת האישור, מתגלה שהמתגייר או המתגיירת אולי פחות מקפידים ממה שהיה נראה קודם. בכלל, לאחרונה נחשפתי לשאלון שבו היו מפורטות חלק מהשאלות שמתגיירים נשאלים בבית הדין. בואו ננסה. יודעים מהו מיעוט מצוי? מה לגבי נטע רווי? סגורים בדיוק על איזה צום חוץ מיום כיפור לא נדחה ליום ראשון אם הוא נופל בשבת? ומה בדיוק ההבדל בין נטילת ידיים לפני האוכל לנטילת ידיים של בוקר? נשמע מופרך? זאת הרמה של קבלת מצוות שנדרשת היום ממתגיירים.
כמו לכל דבר משמעותי ביהדות, יש מגוון גישות הלכתיות ומגוון תפיסות, והנושא של קבלת המצוות הוא לא שונה בזה. תמיד הגישות המחמירות יותר משקפות את השאיפה להיות במציאות מושלמת, והגישות, אני לא אוהבת את המילה להקל, אז הגישות שיותר גמישות, בואי נגיד ככה, בדרך כלל יוצאות מנקודת הנחה, שגם אם מאוד מאוד נרצה, המציאות היא לא מושלמת, המציאות היא מציאותית.
ובגלל ההבנה שהמציאות היא לא מושלמת, הוקמה מערכת בתי הדין הפרטיים גיור כהלכה על ידי ארגון עיתים. מדובר בבתי דין שהוקמו על ידי קבוצה של רבנים אורתודוקסים, ושפועלים על פי ההלכה, אבל באופן די מוצהר הולכים עם הזרם המתגמש, כמו שיעל הגדירה אותו, שלא דורש ממתגיירים את הרף הגבוה עד בלתי אפשרי שדורשים מהם בתי הדין של הרבנות הראשית.
אז מה כן? קבלת המצוות, לפחות בעיניי, איך שאני הייתי מסבירה, ואני מסבירה ככה גם למתגיירים שלנו, זה רגע של קבלת אחריות. וכל המשמעות בעיניי של האחריות, היא שהאחריות לא על בית הדין, האחריות על מי שמקבל על עצמו את האחריות הזאת. ולכן כמובן שלא יכול לבוא בן אדם out of the blue ולהגיד, אני רוצה עכשיו לקבל על עצמי מצוות, ולא להכיר מה זה אומר, ולא לקיים שום דבר, כי זה כנראה לא תהיה החלטה מודעת, ולא איזשהו תהליך משמעותי. כמובן צריך לעבור תהליך, להגיע מנקודה א' לנקודה ב', זה לא מתחיל ברגע הגיור, כן? אבל זה איזושהי נקודת C שנותנת לך פוש להמשיך קדימה, כל יהודי בעצם צריך לעבור את התהליך של התקדמות, של לימוד, ולא תמיד התהליך הוא רק למעלה, יש בו גם ירידות ויש בו גם עליות, וזה הכי טבעי שיכול להיות, וזה הכי... העניין הוא הדרך, העניין הוא להיכנס למסלול ולהבין שאתה נמצא בתוך המסלול הזה, ושלא מצופה ממך להגיע לרגע הגיור מצטיין.
הגיורים הפרטיים פונים לפלח מסוים באוכלוסייה שאומר, אני לא אכפת לי אם המדינה תכיר או לא תכיר בגיור שלי, העיקר אני רוצה להיות יהודי.
נתנאל פישר חושב שלמרות שהם גמישים יותר ומכוונים לטוב, בתי הדין הפרטיים לא יפתרו את הבעיה.
רוב האנשים לא באים לגיורים הפרטיים, בגלל שיודעים שהמדינה לא מכירה בגיור הזה, ולכן זה לא יעזור, לא יוכל להתחתן ולהתגרש פה. מבחינת המדינה עדיין אני אחשב כלא יהודי.
ולכן מבחינתו, הפתרון הוא רק חזרה למערך הגיור הממלכתי, תוך הגמשה שלו והתאמה שלו לגישה ההלכתית המקלה שלפיה גם הולכים בבתי הדין הפרטיים. כמי שחוקר את התחום הזה הרבה מאוד שנים, הוא חושב שזה אפשרי לחלוטין. הוא גם היה חלק מהצוות של שר הדתות הקודם, מתן כהנא, שביקש לעשות רפורמה בדיוק ברוח הזאת במערך הגיור.
תראה, הרב גורן הוא בתוך קבוצה שלמה של רבנים שאמרו שצריך להקל בגיור. הרב משש היה הרב בחיפה, אחר כך הוא היה הרב של מגדולי פוסקי ההלכה של יהדות מרוקו. והוא אומר ככה, דבר זה לגייר כל הבא לגייר, כן? הוא אומר, שימי לב, כן? לגייר כל הבא לגייר.
הרב משש גם הביא דוגמאות לנשים שהגיעו להתגייר, והרבנים לא הסכימו לגייר אותן. בסופו של דבר, החיים היו חזקים מהכל. הן בכל זאת התחתנו אל תוך הקהילה, והילדים שנולדו לא היו יהודים. במי תלה הרב משש את האשמה?
הרבנים המתחסדים שאינם חכמים לראות את הנולד ותוצאות הזמן. ובכן, מאחר שדבר זה מביא בכנפיו סכנת נפשות וכולי, מצווה רבה תחשב להקל בדבר.
כלומר, ההבנה שצריך להקל בגיור לא נולדה היום, אלא הרבה קודם, אצל רבנים שהבינו את המחיר של ההחמרה. ומה שנראה היום שמובן מאליו לדרוש, אולי לא באמת מובן מאליו.
הרב גורן המציא את הדבר הזה שנקרא צריך ללמוד באולפן 12 חודשים או משהו כזה. גם זה לא חובה, מי אמר שצריך? הרב גורן המציא את זה שצריך משפחה מלווה. גם לא צריך מבחינה הלכתית. אפשר להקל מאוד בגיור, אבל, ובמבחינה הזאת, הקלה בגיור זה לא רק לחייך, אלא נקרא לילד בשמו, להוריד את הסטנדרט של הדרישות. אין ספק שזה אפשרי. ומה זה אפשרי? זאת מסורת הלכתית ארוכת שנים. שכמו שהיו הרבה שהתנגדו, היו הרבה שהתירו.
אבל עד לאן מורידים את הסטנדרט של הדרישות?
אנחנו לא יכולים לבסס יהדות ישראלית שהיא מנותקת לחלוטין מהמסורת ומהרצף היהודי הדתי. להגיד שבמדינת ישראל יהודי הוא מי שרק מרגיש חלק והוא תורם למדינה, בעיניי זה, אני אגיד את זה אולי במילים קשות, בעיניי זה סוג של כנעניות. אני חושב שאי אפשר לוותר על הפרקטיקה הזאת של התהליך של גיור במובן הזה של תבילה במקווה, הופעה בפני בית דין, ברית מילה, אני לא מאמין ביהדות שהיא רק בלב. יש פרקטיקה מסוימת שזה המסורת היהודית שלנו של מאות ואלפי שנים, ואי אפשר לוותר עליה.
זה באמת מצחיק שמישהו חושב שטירניות מצד אחד, נאמר שהרבנות כולה חרדית, זה דבר רב אמר, ויש להחליף אותה בטירניות מסוג אחר. כיפה סרוגה, ואז יהיה בסדר לגמרי.
זוכרים את יזהר הס?
עכשיו אני משתמש במילה קשה, רודנות, איראניות, אני לא מתכוון לזה, אבל זו בעצם כפייה, והכפייה הזאת, בין אם היא באה בקוטר של כיפה אחת, או בקוטר של כיפה אחרת, היא לא משנה את העניין.
אוץ'.
הסיפור של לחשוב שאפשר לכפות סנהדרין, על מי שלא רוצה לחיות חיים סנהדריניים, היא פשוט לא עובדת. אז כמה שנשלה את עצמנו, שהיא אולי תעבוד, אם יהיה רק רב ראשי קצת יותר מקל, ויותר נחמד וגר בשוהם, זה פשוט לא העניין. לא מחליפים רודנות אחת באחרת, גם מחייכנית יותר, משום שכבלי האסורים יהיו אותם כבלים.
המדינה מנסה לגייר אנשים כדי להתאים אותם, כן, לסטנדרט המקובל עליה.
שלום בוגוסלבסקי הוא מורה דרך, מרצה ופובליציסט, שעוסק בפוליטיקה ובחברה ישראלית. וממקימי ומפעילי הקבוצה דור אחד וחצי של יוצאי ברית המועצות שהגיעו לארץ בתור ילדים, ויש לו בטן מלאה על השאיפות שנתנאל פישר משמיע לגיור ממלכתי מקל.
אני בכוונה אומר לגייר אנשים, ולא כל הבאמת קשקושים האלה, לעזור להם להתגייר ולעזור להם להצטרף לעם היהודי ולהקל עליהם ותתתה. כל זה, זה באמת שטות שאין כדוגמתה. העניין הוא לגייר אותם. זאת אומרת, יש פה מעשה שהוא במהותו אלים, שיש בו מקל מצד אחד, שאלה הסנקציות, ומצד שני יש מי שמציעים את הגזר.
בואו נתעכב רגע על המקל, ואחר כך על הגזר. כבר הזכרנו שמי שיהדותם לא מוכרת, לא יכולים להתחתן בישראל, וזאת אולי הסנקציה הקשה ביותר. אבל שלום מפרט עוד כמה סנקציות. קצת פחות בוטות אולי, אבל מבחינתו לא פחות כואבות.
אם את בדרך כלל אישה, ברית המועצות לשעבר, את תראי בפייסבוק שלך מודעות כאלה, שיש שם בדרך כלל ילדה בלונדינית מסתוק תמונות, ואיזשהו טקסט מפיוזי לגמרי, לא חבל על הילדה שלך, לא חבל שהתעללו בבגן, את רוצה באמת שהיא תסבול, אם לא, תגיירי אותה. שזה אשכרה לא חבל על הפרצוף היפה שלך, זאת אומרת, זה טקסט של מאפיה, אוקיי? מצד אחד מעודדים, כן, בעקיפין, כך או אחרת, מעודדים את הילדים להתעלל בבגן, ואז אומרים, את לא רוצה שזה יקרה? הנה, תעשי א' ב' ג', אוקיי? וזה שאנשים שמקלים התהליך רואים את עצמם כבעלי כוונות טובות, זה הוספת חטא על פשע ועוד אלבון לעניין הזה. ולכן, אם יש דרך בטוחה להצבן אותי באופן אישי, זה לבוא ולהגיד שאתם אומרים, אנחנו רוצים לעזור ולהקל וכל הדברים האלה, אני חושב שזה מעצבן אותי יותר מכל דבר אחר בסיפור הזה.
וזה כבר מוביל אותנו לגזר.
הגזר הוא, אנחנו נעשה לכם גיור חפיף. אוקיי, ואנחנו לא נבחן בציציות, ותבואו לשלושת הדיינים, ותשקרו להם שאתם הולכים לשמור תאג מצוות, ואנחנו לא נבדוק לכם את המקרר, ואחרי זה תעשו מה בא לכם. אוקיי, אנחנו נחפף את הגיור שלכם, אבל אתם תבואו ותעשו את זה. זה הדיל שמוצע, וזה לא ממש עובד בסופו של דבר. רוב האנשים לא, רוב הקליינטים של הסיפור הזה לא מגיעים.
שזה מעניין. כי עד עכשיו היה נשמע שהציבור לא מגיע, כי רף הגיור הוא כל כך גבוה, שקשה לעמוד בו. שלום טוען שגם הורדת הרף לא הייתה משנה הרבה. האמת היא שהוא והציבור שהוא חלק ממנו מצביע ברגליים לא כי התהליך ארוך מדי או קשה מדי, אלא כי הוא פשוט לא רוצה אותו.
אני לא רוצה כי אני לא צריך. אני לא מקולקל, לכן אני לא צריך שיתקנו אותי. ולכן הרבה מהאנשים האלה יכולים להגיד, תשמע, אוקיי, אני לא הייתי מיוזמתי בא לעשות גיור כי אני לא חושב שאני צריך. אבל אם אתם כל כך לוחצים, ואם זה כל כך חשוב לכם, ואם אתם מטרידים אותי, אז אני מוכן לשקול את זה אם זה לא ביג דיל.
וזה לב הטיעון שלו.
בסופו של דבר, רוב האנשים האלה לא חשבו במקור שיש להם בעיה זהותית, הם לא השתייכו לעם אחר, הם לא רוצים להיכנס ליהדות, הם לא רוצים להפוך ליהודים, כן? מבחינתם הם כבר יהודים, ואז הם מגיעים לפה ואומרים להם שהם לא, והם צריכים לעשות משהו. אז חלקם אומרים, טוב, אם זה לא מסובך מדי, יאללה, כאילו אני אעשה ואני אקבל את השטמפה ויעזבו אותי.
אבל אולי דווקא זאת הנקודה. אם זה באמת לא היה מסובך מדי, הרבה יותר אנשים היו מגיעים, עוברים את התהליך הזה ומקבלים את השטמפה. אם לא היו דורשים מהם לשנות אורחות חיים, אולי הבעיה הייתה נפטרת.
אבל זה גיור, גיור הוא משנה אורחות חיים.
יזהר הס חוזר להגדרה הבסיסית ביותר של גיור.
זו טרנספורמציה. הטענה כאילו, אל תזדגו, זה יהיה תהליך נורא מקל, לא תצטרכו לעשות שום דבר, אפילו לא נשאל אתכם אם אתם אוכלים ככה או עושים ככה, רק ניתן יהיה להבין מדבריכם שאתם ככה. את מי אנחנו מרמים? גם במסגרת האורתודוקסית הכי מקלה, את מי אנחנו מרמים? הסיפור הזה שגיור הוא אכן טרנספורמציה, הוא דבר הלכתי מאוד, אי אפשר לעבר אותו ולסובב אותו, ולכן הסיפור הזה הוא בעיניי סוג של אחיזת עיניים.
אז מבחינת יזהר הס, מי שרוצה לעשות טרנספורמציה, שיעשה גיור מחמיר, מקל, קונסרבטיבי או רפורמי, ומי שלא, לא. והאמת היא שלדעתו, גם החברה הישראלית מבינה את זה. הרכבת הזאת כבר יצאה לדעתו מהתחנה.
מדינת ישראל והחברה הישראלית, והעם היהודי החי בציון, אמר את דברו. ואמר את דברו בצורה שאין מרגשת ממנה. אנחנו קלטנו את העולים מברית המועצות לשעבר, שאינם יהודים על פי ההלכה, באופן שלא מפשפש להם בציציות בכל אחד מימות השנה, ובכל שנות חייהם זולת כשהם באים להתחתן.
טוב, אבל זה חתיכת זולת. אם מפשפשים להם בציציות כשהם באים להתחתן, איך אפשר להגיד שהחברה הישראלית קיבלה אותם?
העובדה שרוב האימהות במדינת ישראל לא תפשפשנה בתעודות הגיור והנישואים והלידה של יהודים שבאו מברית המועצות לשעבר הדור האחרון, ואם יתקלו בבעיה ימצאו פתרונות אחרים.
מה זה אומר פתרונות אחרים?
יתחתנו במדינת ישראל או כדת משה וישראל, שזה גם זה אפשרי.
רק לא במסגרת הרבנות, שזה משהו שרבים עושים כבר היום, בלי שום קשר.
או לא כדת משה וישראל, בנישואים כאלה או אחרים, חילונים או סוג אחר של טקס, ויעמידו בית בישראל. החברה הישראלית פסקה את פסוקה. היא קיבלה את היהודים שאינם יהודים על פי ההלכה, והחליטה שהם יהודים, וחזקה שאלה האנשים שיתאמו בחברה הישראלית.
אז חזרנו לגיור הסוציולוגי של בן גוריון. החיים בארץ גיירו אותם דה פקטו. נתנאל פישר ממש, אבל ממש לא מסכימים עם הניתוח הזה.
אז אני חושב שאנחנו נמצאים במצב שעדיין חלק גדול מהחברה היהודית החילונית, המסורתית בטח, מאוד אכפת להם. אתה הולך לבתי הדין לגיור, אתה רואה בחורה לא יהודיה, ובחור הרבה פעמים, מה שנקרא מהפרופיל של מצביעי ש"ס, מסורתי כזה, יושב, וזה אנשים שמתגיירים. כאילו מישהו חילוני כזה, ליברל, שלא אכפת לו זה, הוא לא יבוא בכלל לבית הדין. דווקא הציבור הזה הם אלה שרוצים, הם אלה שאכפת להם, הם לא כך דתיים אולי, אבל מסורתיים, לא רוצים שהילד שלהם מתחתן עם אישה לא יהודיה.
ובניגוד להס, פישר לא חושב שכבר הגענו לנקודת האל חזור. הרכבת עדיין משתהה בתחנה.
היום הדבר המדהים שיש במדינת ישראל, עדיין, שאתה יכול ללכת ברחוב ולפגוש מישהו שהוא יהודי, ואתה יודע, אנחנו יכולים להתחתן. אנחנו שונים לחלוטין, אתה הבן אדם הכי חילוני בעולם, ואני הבן אדם הכי חרדי בעולם, ואנחנו יכולים להתחתן אחד עם השני. זה דבר מדהים שנעשה, וקיים רק במדינת ישראל. בחוץ לארץ זה לא קיים. במדינת ישראל יש את הפריבילגיה הזאת. גם מהבחינה הלאומית, אני לא חושב שאנחנו, מדינת ישראל, עם כל המורכבויות וכל הקשיים שיש לנו כאן במדינה, נוכל להחזיק מעמד, שיש בתוכנו קבוצה כל כך גדולה שהיא לא פה ולא שם. זה לא בריא למדינה שלנו שיווצר פה מיעוט חדש, שהוא לא יהודי והוא לא ערבי והוא לא יודע איך קוראים לו, והוא לא יודע מי הוא. ואני אומר את זה דווקא כאדם דתי, שכואב לי על זה. אני לא הייתי רוצה שהילד שלי יתחתן עם מישהו, מישהי, שאינו יהודי, והבן של הילד שלי יהיה לא יהודי, נקודה. ואם זה קורה במדינת ישראל, בעיניי, מנקודת מבט דתית, מסורתית, זה חמור מאוד. בעיה קשה.
לאיש הזה יש בעיה, והוא רוצה לגלגל את הבעיה הזאת על מישהו אחר.
שלום בוגוסלבסקי לא מתרגש.
הוא רוצה שאחרים יפתרו את הבעיה שיש לו. הרי לאותה יהודיה שלא לפי ההלכה אין בעיה להתחתן עם הבן שלו. לא יש בעיה שהבן שלו יתחתן איתה. אבל את המחיר על הבעיה הזאת, את המחיר על התיקון של הבעיה הזאת, היא צריכה לשלם ולא הוא. הוא בסדר, הוא יהודי טוב, הוא מיינסטרים. היא זאת שצריכה לשאת במחירים רק למקרה שהבן שלו ירצה להתחתן איתו. אז זאת החצנה של הבעיה שלך, לצורך העניין, על מישהו אחר. ואני חושב שאם יש לך בעיה, אז תפתור אותה, מה אתה רוצה ממני?
ולכן, לא רק שלא אכפת לו שמערך הגיור נהיה חרדי עם דרישות כל כך מחמירות, הוא מבין את זה, ואפילו מעריך את זה, הרבה יותר מאשר את העמדה של הציונות הדתית המתונה, שנלחמת על הפיכת מערך הגיור הממלכתי למקל ונגיש יותר.
רוצים שאני אעריך אותם על טוב ליבם. כאילו, תעשו את זה, בסדר, תהיו מניאקים, אבל תצפו שאני אגיד לכם תודה על זה. חרדים לא יוצאים מניאקים, החרדים בסדר גמור. הם אומרים, my way or the highway, כאילו, וזה בסדר גמור, אני אלך בהיי-ווי, כאילו. מהבחינה הזאת הם בסדר, אין לי שום טענה אליהם. הם עושים את מה שהם מאמינים בו, אני לא מסכים עם דרכם, אוקיי? ואנחנו נתווכח, וזה בסדר. הם לפחות לא עושים את המוניפולציה השקרית הזאת, כן? הם לפחות לא מתחסדים, הם לא צריכים שאני אתגייר, הם לא לוחצים על אף אחד להתגייר. אתה רוצה תתגייר, תעשה את זה סנדר כמו שצריך. לא רוצה, אל תתגייר, כאילו, לא נתחתן איתך וזהו. אין את הקטע הזה, לא, אנחנו צריכים שתתגייר, כי יכול להיות שהנכד שלי ירצה להתחתן עם הנכדה שלך, ואוי אוי מה יהיה אז, כן? הם לא עושים את הדברים האלה, וכל הכבוד להם.
אז שלום יוצא כנגד כל כפייה של סטנדרטים כלשהם מטעם המדינה, על מי שההלכה לא מכירה ביהדות שלהם. הוא חושב שמי שמרגישים שהם רוצים לעבור את התהליך הטרנספורמטיבי הזה, אחלה, שהמדינה תעמיד לרשותם את כל הסקאלה של האופציות, ותכיר בהם. אבל הקריטריון ההלכתי לא אמור להיות זה שקובע עבור המדינה, מי בפנים ומי בחוץ. אבל בסוף הרי גם שלום חותם על ההגדרה של ישראל כמדינה יהודית. אז מה כן קובע?
הפרקטיקה של גורל משותף. אם אני מסתכל היסטורית, כן, על מה הגדיר אנשים מי בפנים ומי בחוץ, אז זה גורל משותף. אם קורה לך מה שקורה ליהודים אחרים, אז כנראה שאת יהודיה. אז הסיפור הזה של גורל משותף הוא לדעתי המפתח. להבנת מי הוא יהודי, כשזה בסדר מבחינתי, שבתוך הקולקטיב הזה, שמוגדר על ידי גורל משותף, כולם יצעקו אחד על השני שאתה לא יהודי אמיתי, ואתה לא יהודי אמיתי, זה בסדר, כן? גם זה לא חדש, יהודים עשו את הדברים האלה כל הזמן.
אולי זה אחד הסממנים לזה שאתה יהודי.
יכול מאוד להיות, ואני יכול להגיד לך שפעם הדרכתי תיירים ברוב היהודי, והלכתי ליד בית הכנסת החורבה, ואני עובר שם, ואיזשהו חרדי עובר מולי, והוא שואל אותי, תגיד, אתה יהודי? אמר לו, תראה, כאילו, זה, מי הוא יהודי, זו שאלה מורכבת, תלוי איך מסתכלים על זה, שזה. אומר לו, לא, זה ממש פשוט, אמא שלך יהודיה, אבל בשביל לקבוע את זה, גם צריך לקבוע מי יהודי, ולפי איזה קריטריון אנחנו קובעים את זה, ותתתה. וככה אני אומר לו, תוך כדי שאנחנו חולפים אחד על פני השני, והוא צועק אחריי, אתה מבלבל את המוח כל כך הרבה, שאתה בטוח יהודי. ואמרתי לו, שאוקיי, הנה זאת הגדרה שמקובלת עליי.
אז יש בעיה או אין בעיה? האם אנחנו על סיפה של אוטופיה או של קטסטרופה?
אנחנו נמצאים במצב שבו מגזר אחד נורא מתעניין בסוגיית הגיור, כי מבין שהרכבת עזבה את התחנה, הוא מבין שהמאות אלפי האנשים לא התגיירו, ומנסה לצמצם את הדיסוננס בחייו, ולומר, רגע, אני חייב למצוא פתרון ממלכתי, כי אחרת חס וחלילה, ביתי או נכדתי, ומי יודע מה יקרה, אז כן, זה יקרה לביתך או נכדתך, וחזקה שהיא תתמודד עם זה בחוכמה, וגם הוריה ידעו להתמודד עם זה בחוכמה, ולא בטוח שהיא תבחר בסופו של דבר את הדרך ההלכתית, מה שדי בטוח, שאת כאימא או סבתא, תדעי להשלים עם הבחירה הזאת, והם יהיו חלק מעם ישראל. ובעניין הזה אני נורא אופטימי.
יזהר הס באוטופיה.
והגיור הסוציולוגי יהפוך לגיור הלכתי עם השנים. בהתחלה זו יהיה פסיקה שהחרדים לא יאמצו ורבים... זה ייקח זמן, ואחרי 10 או 20 שנה, פתאום זה יהיה די ברור. הם נטמעו בנו. דנדיל, הסיפור הזה הוא סיפור שהוא אנכרוניסטי לגמרי. באמת, זה מעניין שזה סיפור שנורא מטריד רק את הציונות הדתית. אבל הסוגיה בגדול, על פי רוב, פשוט נפטרה בחברה הישראלית. זו בשורה מצוינת לעם ישראל.
בשורה התחתונה אני פסימי.
נתנאל פישר, בקטסטרופה.
אני מאמין בנצחיות העם היהודי, שהיא יותר גדולה ממדינת ישראל, עם כל היותי ציוני וממלכתי. אבל אני פסימי, כי אני רואה שהכוחות משני הצדדים, שפועלים למען גיור ממלכתי, לא מספיק חזקים. לצערי הרב. אני חושב שאנחנו עדיין לא נמצאים במצב הזה שלאף אחד לא אכפת. אם אנחנו נגיע למצב שבו לאף אחד לא יהיה אכפת, אז בעצם אנחנו הפסקנו להקים פה מדינה יהודית, הקמנו פה מדינה ישראלית. שבעיניי זה דבר, בוא נגיד, אני לא יכול להמעיט מהדבר הזה, בעיניי זה אסון. לכן אני חושב שלו אני הייתי, הרב הראשי, צורך העניין, מי שמקבלי ההחלטות, הייתי אומר, כן, אני רוצה לשמור על הממלכתיות, אני רוצה לשמור על זה שלא יהיה פה הפקרות, שכל אחד יגייר ויהיה פה בלגן, יהיה פה איזושהי מערכת מסודרת, זה היתרון של מדינה, אבל צריך לפתוח, לפתוח במובן הזה שיש אפשרות לאנשים עם גישה הלכתית, קלאסית, יותר פתוחה, יותר מקלה, לא רק בחיוך, בפרקטיקה יותר מקלה.
שלום מצידו, פשוט רוצה שהמדינה תניח לזה.
אין שום סיבה מיוחדת שמדינת ישראל לא תגיד שמבחינתנו גבולות הלאום היהודי הם כאלה וכאלה, על בסיס מוצא, על בסיס שייכות, על בסיס גורל משותף, על בסיס מה שהיא לא תרצה. זה לא חייב להתאים להלכה האורתודוקסית, יש הרבה חוקים במדינת ישראל שהם לא תואמים את ההלכה האורתודוקסית וזה בסדר, כי אנחנו לא תיאוקרטיה. בסופו של דבר זה מעביר את הוויכוח הזה למקום שהוא אמור להיות בו. זאת אומרת שוויכוח שהוא מתקיים בשדה החברתי, התרבותי, האינטלקטואלי, ההלכתי, כן, שם אנחנו צריכים לברר את הדברים האלה.
אז האם יהדות היא גנטיקה או תחושת שייכות? קבלת עול מצוות או שותפות גורל? האם ההקמה של מדינת ישראל ובה הקולקטיב היהודי הגדול בהיסטוריה שינתה משהו בהגדרה של מי הוא יהודי? ואיך מצטרפים למשפחה הזאת? קחו שתי צעירות בנות 24. שלושה מתוך ארבעה הסבים והסבתות שלהן יהודים. אחת גדלה בארץ, מדברת עברית, שירתה בצבא, חוגגת את כל החגים היהודים, ובאופן כללי בת בית בתרבות, בזהות ובמסורת היהודית. השנייה גדלה בצפון אמריקה, לא מדברת מילה בעברית, מנותקת לחלוטין מכל סממן של זהות, שייכות או מסורת יהודית. האם רק זהות סבתא אחת קובעת מי מהן יהודייה? אני אפרת שפירה רוזנברג. תודה לשי זמיר העורך, לשלומית גולדין הלוי על התחקיר, לאייל לויט ולארי גולדין על ההפקה, לניר לייסט עורך הסאונד, ולעודד דודוב על עריכת הפסקול. פרקים נוספים של קצה הקרחון והסקטים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובכל יישומוני ההסקטים.